Radio. אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך.
אבל למה?
Oh, I love this song, man.
בוקר טוב.
How's it going, man? What's up? What's up?
תגיד לי, התעוררת?
I'm up. I'm ready. I'm awake. I'm ready to go. What's going on?
אתה יודע מי עוד התעורר?
Who?
השווקים המתעוררים התעוררו.
אבל למה, אופר?
תשמע, זה אוסף של כלכלות מסעירות שניות מעניינות להשקעה בדיוק עכשיו. עם ההחלשות של הדולר וההחלפה של הנשיא בארצות הברית.
Yeah.
תשמע, למשל הודו.
Okay.
מדד המניות המרכזי שם עלה מאז השפל במרץ ב-72%.
That sounds like a lot.
כן, תשמע, היא גם יצרנית הסרטים הגדולה בעולם, מעל 1,000 סרטים בשנה, זה הרבה יותר מהוליווד.
I've watched them all.
תשמע, וזה לא רק הודו, ברזיל, ברזיל זה לא רק כדורגל טוב.
Are you sure?
היצואנית הגדולה ביותר של קפה ובין הגדולות ביותר של סויה וחיטה.
I did not know that. I thought it was mostly football. That was it. All right.
רוסיה, מדינה הגדולה ביותר בעולם, כמו ארצות הברית וקנדה ביחד, אחת ממפיקות הנפט הגדולות בעולם. ותראה, עוד לא התחלנו לדבר על סין, והמדינות שסובבות אותה, ויש עוד מעל 42 מדינות כאלה.
Well, that's all well and good, but you know what's bothering me, Ofer?
מה?
It's that I don't know who I am anymore.
מה?
It's true. It's true.
תשמע, אני מכיר פסיכולוג טוב אם אתה צריך.
No, it's not about that, man. It's like I keep hearing about these cyber attacks, and I'm pretty sure someone has stolen my identity. I mean, I don't know, but I can feel it. You know, I woke up, I'm like, wait, who am I? Has my identity been stolen? And then, like, who am I? Am I a singer? Am I a dancer? Am I just the postal worker? Like, who am I anymore? I don't know.
תשמע, סייבר, תשמע, זה ממש לא התחום שלי. אבל אם זו הבעיה, אז יש לי בדיוק את הדוקטור בשבילך.
Oh, perfect.
אתה יודע מה? יש לי רעיון.
He's got pills and stuff.
תקשיב, הפעם אני מצטרף אליך ושואל גם אבל למה.
Oh, cool. It's a double of a llama.
כן, אז בוא נעשה רגע את השווקים מתורים בצד. בוא נעשה דיסקלמר, ואז אני מתקשר לדוקטור נמרוד קוזלובסקי, הוא מומחה עולמי בתחום הסייבר, דוקטור למשפטים מאוניברסיטת ייל, ראש המסלול ללימודי סייבר באוניברסיטת תל אביב, הוא שותף וראש מחלקת הטכנולוגיה במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, יזם ומלווה חברות אינטרנט וטכנולוגיה, בקיצור, איש אשכולות.
I get it, I'm an איש אשכוליות myself. I am an איש אשכוליות also.
אז יאללה, okay, בוא נעשה דיסקליימר.
Let's disclaim. Okay, so I imagine the hacker that stole my soul, right, was sitting in a room and it was like, it was probably on wires over a big computer like the size, right? Like a Mission Impossible situation.
אתה בטוח שגנבו לך את הנשמה ולא מכרת אותה?
No, my soul is stolen. I would know. I checked my bank account and there was no change. Anyway, so, okay, like, do it like a Mission Impossible, right? Like I said, okay? So it's like I'll do the music and build the tension. And you imagine you're on wires hacking into my soul. Disclaim away. You ready? Boom, 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 boom.
האמור בפודקאסט זה אינו תחליף לייעוץ השקעות, מיסוי או סייבר המותאם אישית לכל משקיע, ואינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, ובפרק הזה גם אנטיווירוס או פיירוול, וקבוצת הראל, או מי מטעמה, לא אחראים לכל פעולה שנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה.
I love it.
יאללה, אני מחייג, אני כבר לא יכול לחכות.
Oh my gosh, I'm nervous. I'm going to talk to the Dr. Kozlovsky. Here we go.
היי, דוקטור נמרוד קוזלובסקי, כאן אופר, קליין ורד, ויש לנו הרבה הרבה שאלות אליך.
Oh, it's crazy. I got a list. First of all, you're a doctor, right? So I have this rash on my thigh that's driving me crazy. Okay, I'll send you a picture on WhatsApp.
זה לא כזה אופר, רד.
Oh.
סייבר, זוכר?
Oh, right, סייבר. Right, סייבר. Okay, so, סייבר וורלד. For most of us, the cyber world seems almost like a movie. You know what I mean? Like, I picture a hacker sitting in a dark basement. He's clicking away, right? Until suddenly he says, I'm in. And then he, like, cracks another Red Bull open, and he's like, you know what I mean? It's that kind of thing. Is that real life? Is that what it's like?
The truth is that the reality is very different from the stories. I think that Hollywood is a segment of cyber, of hackers in the years of the young people, in a certain yester adir of... לגלות את החולשות של מחשבים ולתקוף אותם. רוב פעילות הסייבר ממש לא נראית ככה. רוב פעילות הסייבר היום זה פשע מאורגן, מאוד מסודר, שיודע לנצל חולשות של מערכות מחשבים בשביל לתקוף אותם, או בפעמים בשביל להוציא מידע ולסחוט את מורת IP וסומו, או של לעשות הנאות פיננסיות, אוטומטיות, מערכות מחשב.
That's not as sexy. That's not as sexy as a guy in a basement, though, right?
תגיד, עד כמה התופעה הזו באמת רחבה ומאיימת על ישראל, זאת אומרת, על ארגונים בישראל? אני ראיתי אתמול פורסם שישראל נמצאת תחת מתקפת סייבר חריפה.
That's scary.
צריך להפריד בין שני דברים.
באופן
כללי, תחום פשיעת הסייבר והתקפות הסייבר הוא רחב מאוד בעולם. ישראל לא שונה פה בעובדת היותנו קורבן עם תקפות סייבר, להפך, ישראל יחסית מוגנת בחלק מהדברים בשל העובדה שאנחנו פועלים בשפה העברית ובממשקים שונים מהממשקים של חלק גדול מהגופים הבינלאומיים, וכתוצאה מכך אנחנו מטרה פחות אטרקטיבית למתקפות של פשיעה כלכלית בסייבר. יחד עם זאת, אנחנו כן רואים את עצמנו יעד לתקיפה של מה שאנחנו קוראים לזה האקטיביזם. זה אנשים שמשתמשים בכלי סייבר בשביל לתקוף מטרות למטרה של פעילות אקטיבית שלהם, שזה כמו יש כאלה שיקרו לזה טרור מקוון, יש כאלה שיקרו לזה פעילות של הפגנה אינטרנטית, אבל משתמשים בלתקוף מטרות ישראליות בשביל להורתם להשפיל לבזות את אותן מטרות ולא למטרה כלכלית.
So it's not for purely financial reasons at all, right? That's not a financial reason for doing.
אז פה אנחנו רואים באמת במתקפות האחרונות, אנחנו רואים את שני הסיבים. אחד, אנחנו רואים הרבה מאוד הונאות סייבר, שזה בעיקר הונאות שנכנסים נגיד למייל, וכתוצאה מכך יוצרים טרנזקציה בשם הארגון באיזשהו תהליך אישור שהוא מטה, או לחלופין כל מיני גנבות מידע ופחיתה בגינם, שזה התקפות כלכליות פיור. לצד זה אנחנו רואים לאחרונה גל של מתקפות על ישראל ומטרות ישראליות, מאותם תוקפים שיש כאלה שחושבים שהם מגיעים באמת ממטרות איראניות, שהם לא למטרות כלכליות, הם מטרה בשביל להשפיל ולבזות, הם הרבה פעמים רוצים לשנות מופע של עמודי אינטרנט בשביל להשפיל מסרים אנטי-ישראלים, הם רוצים להדליף מידע של מטרות ישראליות ולהציג אותנו כחלשים מבחינת ההגנה, ושם באמת יש איכות במתקפה על מטרות ישראליות, כי התוקף מעוניין לפגוע מטרה ישראלית, הוא לא מעוניין מרווח כלכלי.
תגיד, אפשר לעמוד את הנזק הכלכלי, נגיד לכלכלה הישראלית, מכל ההתקפות הסייבר האלה שאנחנו קוראים עליהם כל יומיים?
אז ישנם נתונים, הבעיה שאף אחד מהנתונים האלה הם הרבה פעמים מערכות, עכשיו תלוי נורא מה המערכים בהם, אני מעריכים נגיד את העלות של המסחת מידע והעלות של כוח האדם, אז המספרים מגיעים לנתונים מאוד גבוהים, כי אנחנו מדברים על זה שבגופים מסוימים 2-3% מהתקציב היום של ה-IT הולך להמסחת מידע, בחלק מהגופים גם יותר, זה דובר על תקציבים מאוד גופים, גדולים שמוקדשים להתגוננות. מבחינת הנזקים הישירים של אירועי המסחת מידע, אז גם כאן ישנם ספקות, נזקים ישירים כמו נאות או נזקי שחיתה והכל, אז ישנם מערכות שמנעות על כמה מאות מיליוני שקלים בשנה שהנזק למשק, אבל יש כאלה שהמספרים שמציגים גבוהים יותר, שאמורים צריך לקחת בחשבון גם את הנזקים לדוגמה לאדם הפרטי, משעות העבודה שהוא צריך להתעסק עכשיו לאחר שישנו פוטנציאל שלהם בגניבת זהות, והנזקים מהימנעות מפעילות כלכלית כתוצאה מפגיעת סייבר. כך שהנתונים לא כך ברורים, בעולם ישנם מערכות
שנעות בין
30 ל-50 מיליארד דולר בשנה
פשיעת מידע. All right, well, I have a question. As they say in Latin, avalama, why the gal תקיפות now?
אז אני אומר, בוודאי עכשיו, שאנחנו הופכים להיות הרבה יותר דיגיטליים. אנחנו בפעם הראשונה, ובעיקר בתקופת הקורונה, הופכים להיות דיגיטליים בחלק גדול מהחיים שלנו. החיים החברתיים שלנו, החיים העסקיים שלנו, אנחנו קונים ברשת, אנחנו מתחברים ברשת, אנחנו מחליקים מידע, עושים עסקים, אז מטבע הדברים אנחנו הרבה יותר חשופים. בעוד שהפכנו להיות מאוד דיגיטליים בחיים שלנו, לא בהכרח יש לנו את האוריאניות, את אותה מודעות שלנו לתורת ההתנהלות החדשה בעולם הדיגיטלי, אנחנו עושים הרבה שטויות כאנשים שהרבה פעמים מעודדות את המצפות האלה. אנחנו משתמשים באותה סיסמה לאתרים שונים, אנחנו נכנסים לאחר לינקים חשודים ומוסרים מידע, אנחנו עדיין לא כל כך יודעים להתנהל אלה מול הסיכונים האלה, ודבר נוסף, הרבה מאוד ארגונים עוברים מה שאנחנו קוראים טרנספורמציה דיגיטלית. הם עוברים להיות דיגיטליים, אבל בליבתם הם עדיין לא ערוכים לזה. אז אנחנו רואים ארגון שפתאום מציע לך פעילות דיגיטלית מלאה, אבל בליבת הארגון הוא עדיין לא נערך מבחינת מתודות ההגנה שלו, מבחינת תפיסת הסיכון הזו. והרבה פעמים בסופו של דבר מתממשים סיכונים כתוצאה פשוט מחוסר מודעות וחוסר נהלים מסודרים לאיך מתמודדים למול סיכוני הסייבר. אז אנחנו נהיים מאוד דיגיטליים, אנחנו עדיין חושבים בדרך כלל על הפורס שפורס מנעול בבית ונכנס, ולא על הפורס הדיגיטלי. ולכן זו הזדמנות מאוד קלה לתוקפים. דבר נוסף זה אוטומציה של המתקפה. בשביל לפרוץ בבית שלי, הפורס צריך לבוא אליי הביתה ולהיכנס, אז הוא יתקוף מטרה אחת. לעומת זאת בסייבר, ברגע שהוא מגלה חולשה לדוגמה בארגון, הוא יכול לנצל את החולשה לקחת את המידע של כולנו, ואז בצורה אוטומטית להשתמש פה. מתגלה את חולשה בתוכנה, אני יכול לתקוף את כל המערכות שמחזיקות את אותה תוכנה. אז יכולת שלי להגיע למה שעשו מזה סקייל, להיקף של מתקפה, הוא הרבה יותר רחב בדיגיטל מאשר במתקפות פיזיות.
תגיד, הדילמה אולי הכי גדולה, בעצם מה עושה בן אדם שעומד בפני הדילמה הזאת של תשלום כופר תמורת פרסום מידע רגיש?
זאת דילמה אמיתית, אנחנו מתמודדים את הכל הזמן, אנחנו עוזרים בפרקטיקה שלנו לארגונים שהותקפו להתמודד עם ניהול האירוע, וזאת דילמה אמיתית. דבר ראשון, יש לך דילמה, אם מותר לך בכלל לשלם דמי כופר, לא רגולציה אמריקאית, לשלם לגורם אנונימי שעשוי להיות גורם תומך טרור, או ממדינה שהיא אסורה בסנקציות, יכול להיות עד שאתה עצמך עובר עבירה ולאחר מכן תעמוד לדין.
אתה יכול בכלל לסמוך על התוקף? שהוא לא באמת לא יפרסם?
אתה סומך על גורם, עכשיו חלק גדול מהתשלומים אגב, וזה מביך, מתפתחים למתחזים. תחשוב שיש כרגע, אני יודע שאתה מתקפה ושופר מידע עליי, מישהו ראה את המידע ופונה אליי, תשלמו לי דמי כופר, אני לא אפרסם את המידע. הוא לא התוקף, אין לו את המידע, הוא בסך הכל מתחזה. חלק גדול מהתשלום מתבצע למתחזים. היכולת שלך לאמת שאתה באמת משלם לתוקף, היא אתגר בפני עצמו. ודבר נוסף, בוודאי שיש לך אתגר לאחר ששילמת, מה אתה עושה? כיוון שבחלק מהמקרים, עצם מהתשלום לא מסיים את האירוע. אתה צריך עדיין לוודא שמידע שדלף או ששוחרר לא נעשה בו שימוש. אתה צריך לוודא שמידע לא שב וחוזר, ואתה ודאי צריך לוודא שהפגיעות שנוצלה וכתוצאה מכך נגנב המידע נסגרה. ולכן עצם הדילמה של התשלום היא רק דילמה אחת במענה לאירוע, ולאחרונה ארגונים מבינים שתשלום דמי סחיטה הוא הרבה פעמים לא הפתרון.
So what can these companies and organizations do to prevent cyber attacks? What should they be doing? Should they go back to typewriters? Huh? Have human employees and filing cabinets and stuff? Huh? I say, what's bad with the fax machine? They go back to fax machines. What's wrong with that? You can't hack into that. Can't hack a fax machine, bro.
אז דבר ראשון, יש כאלה שכנראה תגיע לנו באמת שהם לא יהיו דיגיטליים, שאפשר להגן עליהם טוב יותר, הם לא חשופים. אבל התשובה האמיתית היא שארגונים לא צריכים להירתע מלעבור להיות דיגיטליים. ישנם מתודות מאוד מסודרות, איך מבטאים הגנה, ישנם תהליכים מאוד ברורים, איך נערכים לסיכון. אני צריך להבין מה התהליכים הדיגיטליים שלי, איזה מערכות חשופות, ומה יכול להיות מטר ההתקפה כנגד שלו. אם אני נערך נכון מההתחלה, גם בניטור מוקדם והתראות, וגם בניהול האירוע, הנזק לא יהיה גדול מדי. עכשיו, רוב המקרים שארגונים נופלים, זה לא בגלל שהמערכות הטכנולוגיות שלהם פרוצות, או בגלל שאין להם מערכות הגנה טובות. ברוב המקרים זה פשוט שלא מופעלות פרוצדורות מאוד פשוטות, כמו חוזק של סיסמאות או בקרה על שח וגל לחשבון, או בצורה נורא פשוטה שאני, איך מנגנון ההזדהות שיש לי בכניסה לשירותים של הארגון. רוב המתקפות ממש לא מתוחכמות. זה לא בגלל טכנולוגיה נורא מתוחכמת, זה פשוט בגלל התרשלות בקיום פרוצדורות פשוטות של הגנה.
וואו, אוקיי, אז עכשיו... Let's imagine, just hypothetically, okay? You and me, we just close our eyes, imagine a situation where I go to bed, I wake up in the morning, I discover on that all my private personal information is all over the place, right? I'm looking at my feed, it's a mess. What can I do? Is it too late? Do I have to start a new life with a new name and a new Gmail account?
האמת, זה התיקון המשמעותי. התיקון המשמעותי לרוב הוא לא לארגונים, הוא דווקא לאדם הבודד. הארגון שדלף מידע שלו בדרך כלל יחזור לפעילות, ואגב, הוא גם לא יפגע משמעותית במונחי שווי השוק שלו, של ריבוי ההתקפות, והעובדה שזה חלק מהשירה. מי שבאמת נפגע זה האדם הפרטי. האדם הפרטי שהמידע שלו דלף, בעיקר אם זה מידע חד-חד ערכי, כמו תעודת הזהות שלי, כמו social security number, או מזהים שהם חד ערכיים שצריך להשתמש בהם, יכול להיות חשוף כרגע להתקפות של מה שנקרא גניבת זהות. שהשתמשו בזהותו לצורך פתיחת חשבונות, השתמשו בזהותו לצורך שירותים דיגיטליים שונים, או השתמשו במזהים שלו בשביל לחדור לחשבונות שלו. אם דלפה הסיסמה שלו או דלפו מזהים אחרים, יכולו לחדור למידע הדיגיטלי שלו. זה סיכון אמיתי, והבעיה הגדולה היא שהפתרון לאזרח הקטן הוא לא כל כך פשוט. אתה צריך ללכת להתחיל להוציא תעודת זהות חדשה, בארצות הברית לעיתים לשנות את מספר ה-Social Security Number, אתה נדרש לשנות את כל הסיסמאות בחשבונות שלהם, אתה נדרש לבקרה רציפה, מי נכנס לחשבונות האלה ומי פעילות חריגה. הבעיה האמיתית שדווקא מי שנפגע בצורה משמעותית מאירועי סייבר, הוא אותו אדם שהמידע שלו דלף, ולא הרגיש שהחזיק את המידע. ופה אין פתרון קסם, אין לי טכנולוגיה אחת שבמהירות מחזירה לי את החיים הדיגיטליים שלי למצב לפני שהייתה המתקפה, ואכן אנחנו ממליצים לאנשים לאחר שעברת המתקפה, לעבור שורה שלמה של פרוצדורות, להחליף סיסמאות, לבדוק גישות שנראות חריגות לחשבונות שלהם, לבצע ככל שניתן החלפה של כרטיסי אשראי או אמצעים מזהים, אם הם אלה ניתנים להחלפה. ושם לצערנו הפגיעה הרבה פעמים קשה מאוד.
תגיד לי, אחרי שהבנו את הנזק הפוטנציאלי, השאלה החשובה באמת שמעניינת את כולנו, האם בכלל אפשר להתגונן מפני הדברים האלה? בטח ברמה הפרטית שלנו כאנשים, לא כחברות. למה להיות ערניים, למה לשים לב, שיחות שמגיעות אלינו, מישהו שפועל בשמנו.
By a fax machine.
כל מיני דברים כאלה. איך עושים את זה?
האמת שדווקא האזרח הקטן יש דרך נורא טובה להתגונן. בתור התחלה לחשבונות החשובים שלך, כמו הדואר האלקטרוני שלך, פייסבוק והכל, תפעיל מה שנקרא two factor authentication. אל תיכנס רק עם שם משתמש וסיסמה, אם הם מגנבים, קל מאוד להתחזות לך, תפעיל את העובדה שאתה נכנס, נגיד, מטלפון מסוים, או עם קוד שקלח לטלפון הנייד. ברגע שאתה מפעיל את הדבר הזה, אתה מוריד ב-95% את הסיכוי שאתה תהיה קורבן לחלק גדול מההתקפות. דבר שני, אל תשתמש בסיסמאות חלשות, או תשתמש באותן סיסמאות לשירותים שונים. Mm-hmm. יש היום דברים מאוד פשוטים, כמו מחולל סיסמאות, שמאפשר לך לחולל סיסמה לכל אתר, סיסמה חזקה, ולנהל אותם. באופן שאתה לא צריך לזכור את כל הסיסמאות, אבל יש לך סיסמאות חזקות. דבר נוסף...
אבל לתת למחשב לשמור את הסיסמה? לתת למחשב לשמור את הסיסמה? כי אני לא אזכור בעצמי סיסמה כזאת.
יש דבר שנקרא מחולל סיסמאות. אתה בעצם, אתה צריך לדעת את הגישה לאותו מחולל סיסמאות, והוא עצמו שומר את הסיסמאות לחשבונות השונים. כשהסיסמאות בעצם לא נשמרים במקום אחד גלוי, כמו שאנחנו שומרים אותם על פתקיות וכדומה, אלא הם נשמרים בתוך מחולל סיסמאות דיגיטלי. הדבר הנוסף זה ערנות. לא לענות, מבקשים ממני, הנה זה הבנק, אנחנו צריכים למסור לנו קוד זיהוי. לא, זה בדרך כלל מתחזה. אתה רוצה ללכת לאתר של גורם מסוים, תקליט את הכתובת של האתר שלו, אל תפנה לינק, יכול להיות לינק של גורם מתחזה. אם פעילות נראית לך חשודה, תפנה למוקד לברר, מוקד פנו אליך. ודבר נוסף, תסתכל על ההתראות. יש היום נגיד בעד, גם בג'ימייל וגם בפייסבוק והכל, התראות מאוד פשוטות, שאומרות, רגע, בוצעה גישה לחשבון שלך, מכתובת שנראית לנו חשודה. לעקוב אחר ההתראות האלה ולפעול בהתאם, מוריד חלק גדול מהמתקפות על הבתי. ודבר נוסף, אל תמהר לתת פרטים רגישים כמו צילום תעודת זהות שלך, צילום דרכון ומידע כזה שהוא באמת חד ערכי, אל תיתן אותו לגורמים באינטרנט שאתה לא מכיר. את האמצעים האלה הרגישים יותר, תשמור אותם בצורה זהירה. לצד זה, דווקא מספר כרטיס אשראי שלך שאנשים חוששים, אין שום בעיה. מספר כרטיס האשראי שלך דלף או נגנב, אתה לא אחראי לזה, אלא ממילא חברת האשראי תחסה את הנזק והוחלף לך מספר כרטיס האשראי, אין נזק משמעותי. אבל לגבי תעודת הזהות שלך, דרכון או מסמכים רגישים חד ערכיים, תהיה זהיר בשימוש בהם.
טוב, זה מביא אותי בדיוק לשאלה, בכובע השני שלך אתה הרי עורך דין. אז אם הפרטים שלי היו שמורים אצל חברה שהבטיחה לי לשמור על המידע, ופתאום אני רואה את המסמכים שלי מסתובבים ברשת. יש לי יכולת לתבוע, מה החובות שלהם כלפיי, מה אומר החוק בכלל, יש חוק על זה? מה קורה מפה הלאה?
שאלה מצוינת. א', ישנה חקיקה, חוק הגנת הפרטיות תוקן בתקנות אבטחת מידע, בעצם מחייב חברות לבצע תהליכים מאוד מסודרים של ניהול אבטחת המידע. אני לא אכנס לפרטים, אבל מי איך המידע נשמר, והאם הוא מופן, ואיך מתבצעת בקרה על השאר המידע, ומה קורה עם מידע דולט. יש נהלים מאוד ברורים היום שחברות שמשמורות מידע פרטי חייבות לקיים, וישנה את הרשות להגנת הפרטיות שגם אמורה לאכוף את זה. זה יכולה במקרים שבהם חברות לא עומדות בכך לנקוט סנקציות. יחד עם זאת, עד היום לא ראינו בישראל מצב שבו אדם שהמידע שלו דלף, מצליח בתביעה כנגד החברה שהמידע דלף ממנה. התחיסה המשפטית המקובלת היא שהחברה של מדד הלחמן היא קורבן של אירוע הבטחת מידע, בדרך כלל לא מצליחים לצבוע אותה על הנזקים שנגרמים לאדם הבודד, וקשה יותר גם להוכיח מה הנזק שנגרם לי. תיאורטים זה נזק תיאורטי. אני פתאום חשוף יותר להתקפות של גניבת זהות. היו מספר ניסיונות צביעה בארץ, שהקבלת מידע מארגונים, שהגיעו ביתר פויות יצוגיות. פנוי בית המשפט ואמרו, רגע, הם התחברו לשמור על המידע שלי בצורה ראויה, הם קשלו כי הם לא מבורות החוק, ועכשיו אני נפגע, אני חשוף למתקפות של גניבת זהות או לצירות מפקים שלי, אני מבקש לצבור אותם על הנזק שנגרם לי, ובתי המשפט לא שאו לתביעות האלה, הם בעיקר חסמו אותם בטענה שלא ברור מהו הנזק ולא ניתן לכמת אותו. כך שאם אנחנו היינו רוצים לייצר הרתעה לגופים על ידי פוטנציאל התביעות במצב שהם נכשלו בהבטחת המידע, המערכת המשפטית הישראלית עדיין לא תומכת בכך.
טוב, דוקטור נמרוד קוזלובסקי, למדנו והחכמנו.
Yeah, I'm going to go delete all my naked photos from the cloud right now before it's too late.
זה בהחלט מידע חשוב וחיוני, אני חושב שכל אזרח ישראלי חייב לדעת, כולנו צריכים לקחת אחריות, להיות ערניים ולהגן על עצמנו. תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה על הזמן שלך.
Thanks a lot, man.
כיף גדול. תודה רבה.
Well, Ofer, that was an intensely interesting conversation, okay? I give myself about 45 minutes before I forget all of it, but for what I heard and what I thought I understood, I liked. I don't know.
וואו, תשמע, זה היה מעניין. נראה לי שבעתיד אנחנו נקדיש פרק שלם לכלכלת המידע באופן כללי.
Yeah, what's that about?
סייבר, תקשיב, סייבר זה רק חלק קטן ממנה.
How does information equals money? I don't get it yet.
לא, אתה תדע. All
right.
בפרק הבא אנחנו נדבר על התחזיות לשנת 2021, ונחזור בעתיד גם לשווקים המתעוררים, אז יש לך למה לחכות.
All right, cool, man, cool.
יאללה, הביתה, אני צריך לעדכן את הפיירוול.
For real, I'm going to run a magnet through all my computers right now. Does that still work? Destroy All right, everybody, thanks for listening. We'll be here next time. Catch us on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, wherever you get your podcast, really. Right, Ofer?
Yep.
We'll be right here.
הוקלט באולפני ביזי בשיתוף אודיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.